פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פלוס מינוס. אני פישל רוזנפלד.
ואני שולם פקשר. היום, בניגוד למיתוס הרווח על יועצים מלווים כלכליים, שאומרים שהם רק ממליצים איך לחסוך ואיך לצמצם, מה שבאמת בפועל רחוק מהאמת, היום אתם עומדים לשמוע משהו שאתם תאהבו במיוחד. איך לגרום לכסף שלכם לעבוד בשבילכם, בלי שתצטרכו לעשות כלום. ואפילו מכסף שהוא לא שלנו, מהביטוח הלאומי, מהמדינה. אנחנו נרגשים היום לארח את יוסף מינצברג, מומחה לשוק ההון במגזר החרדי, לשיחה נושא שנוגע לכל הורה בישראל, תוכנית חיסכון לכל ילד.
כן, מדובר באחת ההחלטות הכלכליות המשמעותיות שהורים מקבלים עבור ילדיהם. והיום נדבר על המסלולים השונים, על השיקולים בבחירה ביניהם.
ועל השלכות ארוכות הטווח של הבחירות האלה. אז בואו נקבל בברכה את אורח שלנו יוסף מינצברג, שלום וברכה, ברוך הבא לפודקאסט שלנו.
שלום וברכה, שמח להיות אתכם כאן.
רק שנייה, פתיח קצר והתחלנו. פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.
שוב שלום יוסף. לפני שנדבר על חיסכון לכל ילד, הנושא שלשמו התכנסנו, אז אנחנו רוצים קצת להכיר. אז בוא תספר לנו איך ילד ממאה שערים, מאה שערים הוא מקום שהכסף זה לא הנושא, הגיע לעולם הגדול, מה שנקרא, עולם הפיננסים, שוק ההון בפרט.
כן, אז אולי באמת במאה שערים מתכננים כל יום את ההפגנה של המחר. אני ישבתי מול המחשב דרך משכלתי עם עמותה מאוד גדולה ועוד ישיבה, התעסקתי המון ולאט לאט חברים חשפו אותי בהתחלה דווקא לעולמות הבלוקצ'יין, הביטקוין והקריפטו, שזה היה כבר ב-2016 כשהביטקוין היה נסחר במאות דולרים, ומאז התגלגלתי לנכסים פיננסיים נוספים שזה בעצם שוק ההון, ולאט לאט הבנתי איך הוא עובד, ורציתי לחקור יותר ויותר. חיפשתי מקום שמדבר חרדית, שוק ההון, לא היה אחד כזה. אולי בקצוות, אולי פה ושם, בעיקר דיברו נדלן ועוד פעם נדלן, ועוד נדלן, והיה מקצועי, יש המון מקומות מקצועיים לדבר נדלן, אבל שוק ההון לא היה מקום כזה. אז פשוט אמרתי, בוא ניצור אחד. קיבצתי אחד מפה, אחד משם, מי שקצת מבין, חיברתי דמויות מהעולם הציבור הכללי, ולאט לאט יצרתי פורום שמדברים בו שוק ההון, וזה עד היום מתפתח למפלצת מאוד גדולה, כאשר מובילי דעה מכלל הציבורים, מנהלי קרנות גידור, בעלים של בתי ההשקעות, חברים בפורום, מנהלים שיחות אקטיביות, והרבה מיזמים בציבור יצאו משם, וזה מתפתח עוד ועוד, בעזרת השם לטובת הציבור, כאשר הציבור היום גם כן נחשף מאוד חזק לשוק ההון בציבור החרדי.
ספר לנו איך התחלת בעולם ההשקעות. קנית דירה, התחלת להשקיע בשוק ההון, איך זה התחיל?
זהו, אז בהתחלה היה באמת המסלול של כל אחד, רכישת דירה למגורים, בהמשך אולי עוד שני דירות, כאשר את המיליון הראשון כן עשיתי בסיבוב בעולם הנדלן, היה באמת שנות הנדלן העליזות, אפשר להגיד שכל עד לפני שנתיים.
חייבים לציין שנדלן לא תמיד עושה צורות כאלה גבוהות, כן? שלא אנשים יתפתו להגיד, אני אשקיע עכשיו בשתי דירות ואני אעשה מיליון שקל תוך 3 שנים.
בהחלט, נפלתי על השנים הנכונות. זאת אומרת, יש שנים שהן פחות טובות, שנים שמדשדשות, ובנדלן מספיק שנה מדשדשת, ואתה יכול למחוק את הקרן. ברור שחייבים לציין את זה, אבל כן היו, היה אפשרות להוציא היתר בצורה מאוד קלה באזור שהשקעתי שם, הוצאתי היתר, עברתי את כל התהליך, עברתי גם ועדת עירור, בתי דינים היה המון התעסקויות, הזכרתי לשלושה סוחרים במקביל, וזה לקח ממני המון המון כוח ואמוציות, אני עד היום כשאני רוצה להיזכר מה עשיתי בנדלן, אני חוזר לפרוטוקולים של הוועדה, הגעתי אפילו עד לרמה של בדין מאיזשהו דייר, בעזרת השם בסוף הגענו לאיזשהו פשרה, אבל כן היה הרבה מאוד התעסקות, וברגע שהחזקתי את הכסף, החזקתי את הרווח, אני אמרתי, אני הרי מכיר עולם נוסף, את עולם שוק ההון. בוא נחשוב, אולי נשים, בהתחלה חשבתי חלק מהכסף שם, אבל במשך זה התקדם ואמר שאני מסתכל רק על שוק ההון כמקום ששם יעבוד לי את הכסף, כאשר אני לא רוצה לקום מהספה, ושהכסף יעבוד לבד, שרני עם המחשב, וזהו.
וכשאתה מדבר על שוק ההון, מה הטעות הכי גדולה שעשית?
אפשר להגיד שבהתחלה לא הבנתי מה שאני מבין היום, והתפתיתי להשקעות הרבה יותר מסוכנות, כאשר בהתחלה שמתי מעל מיליון שקל בעולמות המסחר בפורקס, ולאט לאט, גם בהתחלה אגב זה עבד, שנה, שנתיים, זה הביא תשואות כמו שעון שוויצרי, ראיתי איך התיק גודל עוד ועוד, אבל בהמשך היה את הסיפור עם טורקיה, הסיפור עם רוסיה, היו כמה דברים, והיינו על המטבעות האלה, שבלילה אחד נמחק לך מיליון שקלים. כל הכסף נמחק, זה עובד שם עם מינופים מאוד מאוד גדולים, ואני פה אולי כבר בתחילת הפוסטקאסט להזהיר, יש פרסומים גם בציבור החרדי, גם באתרים אולי שפונים לציבור החרדי, אני נתקל בהם מדי פעם, מבטיחים לך אחוז חודשי מסוים, אני פה בשביל להגיד, מסחר בפורקס, יש לזה 0% הצלחה לבן אדם הקטן, הסיכוי להצליח שם הוא 0-1 גדול.
איך התאוששת מהמיליון שקל הפסד?
אז אולי לא כל כך הרגשתי, כי זה הגיע אליי בהתחלה גם בקלות, כי ניסיתי כמה פעמים לשחזר איך התאוששתי מזה, אבל הרגשתי כסף בא, כסף הולך, זה היה כסף גדול.
כסף שבא בקלות,
גם הולך בקלות. ולאט לאט אמרתי, יש נכסים שהם כן טובים, אמרתי, אני אחקור את זה עוד יותר, ואולי באמת זה היה הדחיפה הנוספת, ללכת ולעשות את זה מקצועי הרבה יותר.
אני חושב שאני מתחבר למה שפתחת ואמרת, שחיפשת מקום שמדבר שוק ההון חרדית. ואני חושב שהנקודה הכי כואבת במגזר החרדי שלנו, שלשם כולנו חותרים, וזה מה שאנחנו כולנו רוצים, זה לחתן את הילדים שלנו בכבוד. וכאן שוק ההון נכנס פה כשחקן מאוד מרכזי, ונראה לי שזה השוני בדיבור בין שוק ההון לעולם הכללי, בסדר? לבין שוק ההון במגזר החרדי. לנו יש את הפיקים המאוד מאוד מאוד מדויקים, שאליו אנחנו שואפים, ולשמם אנחנו מוכנים לשים את כספנו בשוק ההון ולסכן אותו, תכף נדבר על סיכון וסיכוי, אבל אני חושב שזה השוני.
בהחלט, הלחץ החרדי שהוא חייב להשיג מיליוני שקלים תוך תקופה קצרה שהוא מעבר למחיה, גורמת לו מצד אחד ליפול להונאות מאוד חזקות, הוא נהיה טרף קל, כשמדברים עם משרדים שמשווקים השקעות מפוקקות, אומרים הצחר החרדי הוא הרבה, הוא הכי קל, אתה מכניס, עושה לו פוזה של משרד מאוד יפה, וככה אתה דאג אותו מאוד חזק, אבל מצד שני, מבינים לאט לאט בציבור, זה כבר מגיע לראשי קהילות, ולהרבה דרגים מאוד מאוד גבוהים, שאקטיבית חושפים את הציבור יותר ויותר לשוק ההון, מבינים שזה מקום שיכול לתת לכסף שלנו לעבוד בשבילנו, ולחתן את הילדים בחובות דרכו.
במילה אחת, איך אתה רואה את הקפיצה של המודעות של, במגזר החרדי, לפני 10 שנים, לבין מה שקורה עכשיו?
במאות אחוזים.
מאות אחוזים.
מדברים שוק ההון.
כן.
זאת אומרת, אם פעם אחוז אחד ידע, אנחנו מדברים היום על כמה עשרות אחוזים שכבר יודעים.
אין סוף כנסים.
אז אולי זה מאות ואלפי אחוזים, כן.
אין סוף כנסים, אין סוף פגישות, מודעות, קבוצות.
בהחלט. התקווה הגדולה היא שהמודעות הזאת תישאר, גם מתי שהשוק ירד, כמה עשרות אחוזים.
אז בוא ניגע לענייננו, על חיסכון לכל ילד.
אז לפני שנצלול לעומקה של התוכנית, שנקרא חיסכון לכל ילד, אז אני רק אגיד שתי מילים על התוכנית, ומשם אנחנו ניכנס לבפנוכו. תוכנית חיסכון לכל ילד בעצם מגיעה כפיצוי, אחרי שבשנת 2003, שר האוצר דאז בנימין נתניהו, קיצץ דרמטית בקצבאות הילדים, ממש במאות שקלים לכל ילד, ובשנת 2017, אני זוכר, אז המפלגות החרדיות,
יעקב ליצמן.
יעקב ליצמן, נכון, שר הבריאות דאז, ממש התעקש על זה, והפשרה שהגיעו אליה, זה בעצם היה להשקיע כסף, להוסיף קצת כסף, אבל לא לתת את זה עובר ממש ישירות לחשבון בנק של האמא, אלא לעשות איזשהו קומבינה מעניינת, ועל זה אנחנו מדברים עכשיו. תוכנית חיסכון לכל ילד, 50 שקל שהמדינה שמה, עם אופציה שההורה יכול לשים כנגד את אותו סכום, מקצבת הילדים של הביטוח הלאומי, ובואו נדבר על זה.
אז תוכנית חיסכון לכל ילד בעצם נועדה כהגדרת החוק לקטיעת שרשרת העוני. רוצים שהילד יגיע לגיל שהוא כבר צריך לחיות בזכות עצמו, יהיה לו איזשהו סכום כסף להתחיל את החיים. זאת הייתה ההגדרה המקורית לתוכנית. בציבור החרדי אולי לקחו את זה כחלק מנישואי הילדים, דיינו חוסכים בהתחלה כדי שיגיע לחתונה ויהיה מאיפה לקחת אולי חלק מההוצאות.
יוסף, תוכנית חיסכון כוללת קיימת כבר מספר שנים. האם לדעתך ההורים מנצלים אותה בצורה מיטבית?
נכון לתחילת הדרך, ניגשו לתוכנית הזאת, כמו שניגשו לכל חיסכון פנסיוני, ובמובן הראשון לא השתמשו בזה בצורה הנכונה בכלל. לפחות רוב האנשים. כאשר מתקשרים אולי מהביטוח הלאומי, ושואלים את ההורה, איכן אתה רוצה להפקיד את הכסף, ונחזור שנייה לרגע הזה, כאשר נולד תינוק חדש, חמוד, שעדיין לא מפריע לנו אולי מדי, הוא יושן בעגלה שלו רוב היום, ואנחנו כל כך אוהבים אותו, הביטוח הלאומי מתקשר ושואל, האם נשים אותו בסיכון מוגבר, סיכון מועט, סיכון בינוני. זאת ההגדרות האקדמיות שביטוח הלאומי שואל. במקרים כאלה, אני אומר, צריך להסתכל טיפה על המילים בצורה אחרת. להפוך את המילים מסיכון לסיכוי. במקום לחשוב על הילד החמוד ולהגיד, אני רוצה לילד שלי את הסיכון הכי מועט. ובאמת רוב האנשים בחרו בסיכון מועט, בחרו בבנק. לא הולך להכניס את הכסף שלי בשוק ההון, הכל קורס שם בדרך כלל, אני רוצה את הסיכון הכי מועט. אבל שוב פעם, בזמנים כאלה צריך להבין שהסיכוי בסיכון המוגבר הוא הדבר שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שהכסף שלנו ילך לשוק ההון, יעבוד בשבילנו בצורה הנכונה, וככה יהיה לנו, אם לפי הפרסומות שנתייחס בביטוח, שהביטוח לאומי בעצמו מפרסם, פי 3, פי 4 כסף בסוף הדרך, מאשר אם נשים אותו בבנקים.
פי 3.5.
כן.
אמור מעכשיו, במקום סיכון מוגבר, סיכוי מוגבר. שזה יפה.
אולי אני כן אתייחס יותר לאיך שבציבור החרדי לקחו את התוכנית. הגישה בהתחלה הייתה שהולכים לקופה שהשיגה את התשואה הכי טובה לאורך זמן. גם סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים, כשמגיע מישהו ושואל איפה לשים את הקרן השתלמות, איפה לשים את החסרונות הפנסיונים, פותחים מחשב, משווים מה עשו בתי ההשקעות בחמשת השנים האחרונות, מה עשו בתי ההשקעות בעשור מקסימום שבודקים, ומצפים מבתי ההשקעות להביא בהמשך גם כן את התשואות שהשיגו בחמשת השנים האחרונות, ואני מדגים את זה כמשל למי שנוסע ברכב קדימה, ומסתכל במראה האחורית, וחושב שהוא יכול ללכת קדימה עם מה שקורה בו מאחורה. אז לא, להסתכל אחורה מה שבתי ההשקעות עושים, היא הצורה הכי טיפשית לבחור מסלול. ולמה? אני אנסה להסביר את זה בדקה אחת, כמה שאפשר במסגרת פודקאסט.
ואם אפשר גם דוגמה.
בהחלט. אז אני מביא דוגמה, כהסבר מעולם הנדל"ן, שאולי יותר מבינים אותו, כאמור, הוא יותר נפוץ בציבור החרדי. כשמגיע משקיע לי באר שבע, עיר מאוד ספציפית בישראל, ורוצה לבחור דירה להשקעה, מגיעים שני משקיעים, מגיע רובן, מגיע שימון, רובן מגיע עם מיליון שקל, שימון מגיע עם מיליארד שקלים, לשניהם אותם פרמטרים, איזה דירה הם רוצים לבחור, נניח את קומה 3, סוג אוכלוסייה מסוימת, וככה הם חושבים שיניבו את התשואה המיטבית בבאר שבע לאורך זמן, מי יעשה יותר כסף באחוזים על ההשקעה, אם נחשוב קצת, נבין שזה עם המיליון שקל ישיג תשואה הרבה יותר גבוהה מאשר ראו עם המיליארד שקל. וזאת בגלל שבאר שבע זאת עיר ספציפית, ובשביל מיליון שקל אפשר צריך למצוא דירה או שניים שעומדים בפרמטרים שהם קבעו לעצמם. אבל בשביל מיליארד שקל כבר צריך למצוא 1,000 דירות. וזאת בעיית הגודל. גם בבתי השקעות אותו דבר. כשאתה בית קטן, ואם בתקופה האחרונה היה מור או אנליסט, שהשיגו תשואות מאוד טובות בסיכון המוגבר, כי זה היה בית השקעות קטן, שניהל מיליארדים בודדים, או מאות מיליונים בודדים, אבל ברגע שאתה גודל והופך להיות למפלצת מאוד גדולה, אין מספיק דירות בבאר שבע, אין מספיק מניות ספציפיות, שישיגו תשואה עודפת לאורך זמן. הדוגמה הכי פופולרית, בפועל, בשוק ההון, זה גלעד אלטשולר, גלעד אלטשולר השיג במשך הרבה מאוד שנים, כל מה שהוא נגע הפך לזהב, הוא היה מישהו שכולם רצו אותו, ובאמת בחיסכון לכל ילד בהתחלה, השיגו אפילו הכשר למה שגלעד שיווק, והרבה מאוד אברכים הצטרפו לתוכנית שלו, אבל לצערנו, בשנים של החיסכון לכל ילד, ובהמשך אפילו גם, הוא הגיע לתחתית הטבלה של התשואות, ובפער מטורף.
מצד שני, זה היה משבר נקודתי במניות סיניות, זה לא...
זה בדיוק מה שהמשל שלנו מבין. לא היה לו כבר מספיק מניות מתוך הגוורדיה שהוא עד היום השקיע, הוא היה חייב להציא את הכסף לסין ולהשקיע שם. שוב פעם, בעיית הגודל, ברור שזה היה משהו נקודתי, אבל הנקודתי האלה יכול לקרוא לכל מנהל אקטיבי לאורך זמן.
אז איך אני כהורה, שעכשיו מקבל את הטלפון מהביטוח הלאומי, כמו שסיפרת, איך אני אמור לפעול?
אז ברגע שאנחנו מבינים שניהול אקטיבי יול לא יניב לנו את התשואה הטובה לאורך זמן, וכמובן שמגיע אחרי ההבנה שבבנקים הכסף הזה יעלה אבק ורק יאבד מערכו, אנחנו רוצים בתחילת הדרך להביא את הסיכוי הגבוה כן במניות 100%. ואנחנו חייבים לציין אולי קודם כל, לפני שמתייחסים למסלולים ספציפיים, שאין לי שלושתנו רישיון ופנסיוס פנסיוני, וכל מה שאנחנו מדברים הוא תיאורטי בלבד, כל פעולה שאתם לוקחים כאן אינו בחיותנו, ואתם צריכים ייעוץ ממישהו עם רישיון כדי לפעול בפועל. אחרי שאמרנו את זה, אפשר להגיד ש-100% מניות אנחנו נרצה ללכת על עוקבי מדד. מדד הוא בפועל חבילה של מניות, שהכניסה והיציאה של מניות מתוך המדד נקבעים בצורה אוטומטית כפי כללים שנגברו ביצירת המדד. מנהל לא יכול להחליט כרגע אני רוצה ללכת למניות שהן בינה מלאכותית. אני חושב שטסלה היא כרגע הכי טובה. אין לו החלטה כמעט בכלל. פעם ברבעון יוצאים ונכנסים מהמדד מניות כאלו ואחרות, והם הם אלו שישיגו לאורך זמן את התשואה הטובה ביותר, בזמן שמדברים על ניהול של מיליארדים, וזה מה שנכנס בחיסכון לכל ילד, ואותם אנחנו נרצה בתחילת הדרך.
בתוכנית ניתן להכפיל את סכום ההפקדה החודשית על חשבון קצבת הילדים. האם אתה ממליץ להורים לעשות את זה? ואם כן, למה?
אז נציין אולי שתי נקודות לטובת, לרעת הרעיון של להכפיל את הסכום, ואולי דבר אחד שכן ייתן לנו סיבה להכפיל. הדבר הראשון זה, וזה טעות שהיא רווחת, שיש מיסוי בתוכנית של חיסכון לכל ילד. יש אנשים שחושבים שאם המדינה מפקידה, היא לא תבקש ממנו חזרה מיסוי. אז לא, המדינה מתערבת, והמיסוי כמובן בשוק ההון הם רק על הרווחים, לא כמו בעולם הנדלן שמיד בהשקעה מבקשים מאיתנו מיסוי די אכזרי, בשוק ההון זה רק מהרווח. הדבר היחיד שהמדינה נותנת, זה הדמי ניהול. היא משלמת את הדמי ניהול לאורך השנים לבתי ההשקעות.
אז אם יש לי קרן השתלמות, עדיף לי להפקיד לשם.
נכון. אם יש לי אפשרות של קרן השתלמות, אם יש לי עסק או שאני יכול לגשת לבוס ולבקש ממנו שיוריד לי מהתלוש את הקרן השתלמות, זאת האפשרות העדיפה, אבל חייבים לציין שלא בגלל שיש לי אפשרות אני לא יפקיד ויוסיף את הסכום, אלא באמת תיקחו את זה הלכה למעשה, תיקשו ותפתחו קרן השתלמות, כי הרבה אנשים זה נשאר להם בתיאוריה, הם שומעים שקרן השתלמות עדיפה, הם לא פועלים, אז תלכו ותעשו. זאת האפשרות העדיפה. הדבר השני זה שהחיסכון לכל ילד נמצא בשליטה של הילד. ויש הרבה מלווים כלכליים או חבר'ה שיושבים עם המשפחות, יש איזשהו אי נעימות שקורית ואולי לא נעים לדבר על זה, אבל חייבים להגיד שמגיעים לקטע שניסוי ילדים וההורים לקחו בתוכנית את החיסכון לכל ילד כחלק מהכיסוי של ההוצאות של החתונה, הם מגיעים לילד אומרים תבוא איתי לבנק, תשחרר את הכסף. הילד אומר להם לא, הוא שייך לי. ולכן צריך להבין שאם אנחנו רוצים משהו שבשליטתנו, זה שוב פעם קרן השתלמות או קופת גמל וכדומה.
או אופציה של תיאום ציפיות. אליי הגיעה המשפחה שעכשיו מחתנת את הילד, ורצתה למשוך את הכסף בשביל חתונת הילד. ונוצרה דילמה באמת משמעותית, שהילד כבר ידע מה זה התוכנית הזאת, והם שאלו מה לעשות, ואני עניתי להם שכמובן הם הגיעו כבר במצב נתון, אבל אם היינו קצת לפני, אז הייתי מציע לכל הורה, בגיל 14-15, כשהילד כבר מתחיל לגלות שיש כזה תוכנית, כבר לעשות תיאום ציפיות עם הילד ולהסביר לו, שזה התוכנית של ההורים לחתן את הילדים, בכל אופן חלק מהתוכנית, הדברים צריכים להתקבל בהבנה, וכשהם מתקבלים ככה, אז אני חושב שזה תוכנית טובה, ואז כן אפשר להכפיל את הסכום ברגוע, מה שנקרא.
בהחלט, אולי לנצל את הדיבור עם הילד בגיל 15 לעוד שני דברים. קודם כל, עצם החינוך הפיננסי, אפשר להתחיל להסביר לו ולהראות לו.
מה זה ריבית דריבית בכלל?
מה זה ריבית דריבית, איך מ-50 או 100 שקלים בחודש נצברו לו כמה עשרות אלפי שקלים, בעזרת השם, ובמקביל לעשות תיאום ציפיות עם השוק. אם דיברנו בהתחלה, וזה אולי החלק החשוב ביותר שאני רוצה להוציא כאן בפודקאסט, זה החלק של התיאום ציפיות שלנו עם השוק. כאשר אנחנו עומדים עם החיסכון לכל ילד, או כל חיסכון בשוק ההון, לקראת השימוש של הכסף, בגיל 15, בציבור החרדי, זה בערך 5 שנים לפני השימוש בכספים, אנחנו צריכים לבדוק איפה עומד השוק. במקום ללכת לברר איפה אפשר לעשות את השנור הכי טוב, מי יהיה הדרייבר הכי טוב שלי בארצות הברית, תחיו טיפה לי את השוק. אתם לא צריכים לעזוב את הכולל, לא צריכים לעזוב את העבודה, תחיו טיפה לי את השוק. ואני עוד מעט אגיד את הכללים אולי, איך בדיוק להשתמש בכסף.
אתה באמת חושב שהחיסכון הזה לכל ילד יחסוך את הדרייבר?
אז אמרתי, החיסכון לכל ילד, ועוד כספים שאמורים להיות לנו בשוק ההון, בקהילות שאני גם יושב איתם, ואני יושב בתכנונים של קהילות שפונות לציבור, אם יש את קהילת פני מנחם שיצאה עם תוכנית מאוד ברורה, ועוד המון קהילות, לוקחים את חיסכון לכל ילד כחלק. ברור שצריך הרבה הרבה יותר. אם אנחנו מדברים כיום על הוצאות נישואי ילדים של אזור, יש דיונים אינסופיים, כמה בדיוק עולה, אבל ניקח ככלל אצבע של הוצאות נישואי ילדים כיום, בלי דירה, בלי שום דבר נוסף, מהמונית לאירוסין, עד לסיום השנה הראשונה של תשלום שכירות שנהוג לתת לזוג, בדרך כלל, אנחנו מדברים על לפחות 150 אלף שקל, בעוד 20 שנה, בגלל האינפלציה ששוחטת את הכסף, בגלל העליית איכות ורמת החתונות, זה יעלה לפחות 300 אלף שקל.
אני חושב שאתה די נוגד את כללי האצבע של עולם הכלכלה, וכללי האצבע בעולם הכלכלה, אנחנו מדברים על האינפלציה של 2-3% בשנה, זה אומר שבמשך 10-20 שנה תהיה לנו אינפלציה של 50%, לא של 100%.
נכון, אז שים לב שהדגשתי שני דברים. קודם כל, האינפלציה שנמדדת היום היא די מדידה מיושנת, דרך סקרי טלפון, אפשר לדון, האם באמת היא מייצגת מה שקורה, או לא מייצגת, אבל נניח שיש 3% רק באינפלציית של כוח הקנייה בכסף ברמת עליית המחירים. יש אבל עוד שני דברים שמשפיעים על הכסף, אולי נפרט אותם כאן בקצרה, כי לא לשמוע התכנסנו. יש את הלימת רמת החיים. כשאני התחתנתי, הגובה של השטריימל היה אולי 17 סנטימטר, אנחנו מדברים היום על 22-24, אני כבר לא מתעדכן. עלות של שטריימל היה 7,000 שקל סך הכל לפני עשור, שטריימל סטנדרט. כיום אנחנו מדברים על 12, 14, 15 אלף שקל וצפונה.
במקרה
אותו. אותו דבר בפאות, אותו דבר בכל מוצר שאנחנו שתשים בחתונה. היום נהוג לעשות פתאום שבת 7 ברכות, שמערכים, כל דבר כזה, זה עוד אלפי שקלים ועוד עשרות אלפי שקלים. בנוסף לעצם עליית המחירים, יש עלייה ברמת החתונות. אפשר להתעצבן על זה, אפשר להגיד שזה לא חינוכי, אבל בפועל, אם ייתנו את השטריימל שאני קיבלתי לפני עשור לחתן, נצטרך לממן לו פסיכולוג אחרי החתונה, כדי שלא ייכנס לאיזשהו משבר מהשטריימל. אנחנו חייבים להדביק את הקצף, ולפחות הכפלה. אז כמובן, שחיסכון לכל ילד בלבד, לא מספקת.
יפה. אז בוא נחזור שנייה, יוסף, לשלב הזה, שבו ההורה רוצה לממש את הכסף, הוא רוצה לקצור את הפירות, מה שנקרא, מה שהוא חסך כל השנים, מתי הוא צריך לגשת ולבדוק מה מצב השוק, ואיך הוא אמור לפעול?
אז אחרי שהסברנו שבהתחלה מכניסים את זה ל-100% מניות, צריך להבין שהמניות האלו, כפיצ'ר ולא כבאג, תנודתיים מאוד. גם החברות הכי גדולות שכלולות אולי במדד ה-S&P 500, או במדד העולמי, מסוגלים לרדת בעשרות רבות של אחוזים, רק לפני 16 שנה, המדד ה-S&P 500 ירד בלא פחות מ-58% תוך תקופה קצרה.
ואני חושב שזו שעת המבחן גם במגזר שלנו.
בהחלט, אנחנו...
לא דיברנו על זה מספיק, אנחנו כל הזמן מדברים על התשואות, וזה בסדר, וככה צריך להיות, אבל לא פחות חשוב מכך לדבר על השנים שזה נופל, ואיך אנחנו אמורים להתייחס לזה.
כן, באופן כללי אפשר להגיד שהמגזר שלנו חווה איזשהו אייפ מטורף סביב נושא שוק ההון, כולם גילו את אמריקה, איך אפשר לעשות עשרות אחוזים בשנה, יש לנו עכשיו 3 שנים פנטסטיות שהיו לנו, ואף אחד לא חושב על הרגע הזה שזה ייפול, אנחנו רואים אנשים שממליצים בדיונים בקבוצות וואטסאפ להשקיע כספים לטווח קצר בשוק ההון, כאילו דברים שהם בלתי נתפסים במונחים מקצועיים.
בהחלט, זה כבר עומד בבחורים שניגשים אליי ואומרים לי, איך אני יכול להשקיע בפי 500? הבנתי שעשה 20% בשנה, אני רוצה 20% בשנה, ויש לי תוכנית עוד 2-3 לקנות דירה, יש לי עכשיו איזה 100,000 שקל, זה יכול להגביר לי את ההון העצמי, כמובן שפה מגיע התפקיד שלי, לנפץ להם את החלום, ולהסביר להם את הסיכונים, בכל הרצאה, בכל הופעה, ואולי גם כאן אני מדגיש בהתחלה, באמצע, בסוף, אנשים לא מתחברים לזה, לא אוהבים לשמוע, אבל אני מראה את זה בצורה גרפית, את אין ספור הירידות שהשוק חווה לאורך זמן, וצריך לתכנן אותו.
אז אני חושב שיש שתי כללי אצבע, ותקן אותי אם אני טועה, אחד זה לטווח ארוך, והשני זה פיזור.
בהחלט. אז לטווח ארוך זה...
אני אוסיף כלל שלישי להיכנס במנות.
החלק מהפיזור, אני מתכוון לא רק איפה להשקיע, אלא באמת פיזור ההשקעות, לא לשים כל הכסף בבת אחת, אלא באמת במנות. כן.
את המנות אנחנו מקבלים פה בעניינים בחיסכון לכל ילד בצורה מיטבית, נכנסים כל חודש, וגם אם השוק כרגע בסי, ונתחיל היום חיסכון לכל ילד, אנחנו בטוח גם נכניס כסף במשבר הבא, שעל הכסף הזה נעשה תשואה עוד יותר גדולה. אנחנו לא מתזמנים את השוק, אנחנו מנצלים כמה שיותר זמן בשוק. תמיד יש אמירה כזאת, במקום לתזמן את השוק, תשים כמה שיותר זמן בשוק. ולכן, כשמתחילים להשקיע, מתחילים להשקיע במניות שאולי הם 100%.
האמירה מדויקת, זה זמן בשוק מנצח את תזמון השוק.
נכון.
זה הולך באנגלית, באנגלית זה נשמע יותר טוב.
טיימינג דה מרקט ולא טיימינג דה מרקט.
טיימינג דה מרקט ביטס דה מרקט.
והדבר השני שיש בחיסכון לכל ילד, שהוא תואם לכללים, זה בעצם הטווח ארוך.
נכון, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים להשתמש בכסף. אנחנו לא רוצים ליפול על 2008, וזאת שאלה שתמיד, ובצדק, אנשים שואלים, מי אומר שלא יהיה 2008 ברגע שאנחנו משתמשים בילדים? אז אני ממליץ ביחד עם השיחה הפיננסית עם הילד, עם התיאום ציפיות, גם לבדוק איפה השוק עומד. אם השוק קבע שיא חדש, והיה לנו את זה עשרות פעמים בשנתיים האחרונות, אולי אפילו 50 פעמים רק בשנה האחרונה, וכל פעם יש כותרות, בסופו של דבר בבדיקה מאוד קלה, יכולים לראות האם ה-S&P 500 או המדד העולמי, או כל מדד אחר, קבע שיא חדש שמעולם לא היה שם, ברגע שיש שיא חדש כזה, אם זה 6,000 נקודות ו-100 כיום שהגיע ה-S&P 500, אז הוא בעזרת השם בעוד 20 שנה יקבע שיאים של 18,000 נקודות, או 25,000 נקודות, אנחנו מעבירים את הכסף למסלול סולידי לגמרי. משהו ברמה של קרן כספית, של אגרות חוב, דברים שיבינו לנו אולי רק 1%, 2%, 4% בשנה, אבל אנחנו רוצים שלא נגיע לחתונה, ופתאום השוק ירד ונממש את הכסף, ונקבע ההפסד בזמני ירידות.
ועדיין, דווקא בגלל זה, יש הורים שחוששים מאוד מזה, שהכסף של ילדיהם יושקע בשוק ההון. מה אתה אומר להם?
אני אומר להם, יש לכם ממה לחשוש. אתם צריכים ללכת וללמוד מה השוק הזה יודע לתת, אבל גם מה שהוא יודע לקחת. ולאט לאט, ככל שאתם תבינו יותר בשוק, אתם תבינו את הפוטנציאל, הבנה של השוק יעזור לכם. זה שאלה של מתי, זה יכול לקרות כשאנחנו יוצאים מפה מהחדר, השוק יכול לרדת עשרות אחוזים, זה יכול לקרות עוד 5 שנים.
המסחר ננעל, זהו.
כן, יש אפטר מרקט, השוק ממשיך להיסחר או עד שעה 2 באפטר, אבל בכל מקרה אני מתכוון כמובן בצורה רעיונית, שוק יכול לרדת ברגע שהכנסנו את הכסף, פתאום נקבל עליו ירידה של עשרות אחוזים, ואנחנו חייבים להגיע מוכנים. אני לא אומר עכשיו לעזוב את הכל, לעזוב את העבודה, להתחיל לעסוק בזה אולי כמעט כל היום, כמו שאני מנסה לעשות,
לא, לא זה מה שאתם לא צריכים בסוחרים. אבל את הזמן שאתם משקיעים לפחות בבחירה של מכונת כביסה, אתם מתחילים לברר איזה חברה יותר טובה, כמה קילו אני צריך לבית, אל תהפכו לטכנאים בשוק ההון. תהפכו לידע בסיסי, תחקרו, וזה מה שעזור לכם להתמודד. אני אמשיך אולי שנייה את הכללים שאמרנו, 5 שנים לפני, אם אנחנו רואים שהשוק קבע סי חדש, אנחנו מעבירים את הכסף למסלול שהוא סולידי לגמרי, אבל אם השוק דווקא אז נמצא בירידה, נחכה עם הכסף, ובדרך כלל תוך מקסימום 5 שנים, 3 שנים, השוק מתקן את עצמו, ברגע שהשוק מגיע לשיא חדש, אנחנו מוציאים את הכסף לבחוץ, למרות שאולי השוק יכול להמשיך להיות גבוה, וצריך להדגיש שהמעבר הזה למסלול סולידי, הוא אותו קושי כמו בירידות. אנשים מרגישים שהכסף עובד בשבילם, שהעסק מצליח, הם רוצים להשאיר את זה במניות, אז לא, צריך להתגבר גם על זה, ולהוציא את הכסף למסלול סולידי לפני השימוש.
זה מוביל אותי לשאול אותך להגדרות החוקיות של חיסכון לכל ילד. כי חיסכון לכל ילד התחיל בחוק אחד, ומאז התבצעו פה שינויים. אז אני אשמח שתרחיב לי על כך.
נכון, בהתחלה המדינה הלכה עם המחשבה הבסיסית, כאשר כל הורה, כמו שהסברנו, כאשר תינוק לולד, לא רוצים לקחת סיכונים, והברירת מרדל מראש המדינה קבעה היא שהיא תלך דווקא לחיסכון בבנקים. למרות שבבנקים האחוז התשואה היא מאוד מאוד קטנה לאורך זמן, עד שהגיע חבר הכנסת ינון אזולאי, ביחד עם לובי 99, והתחילו ללחם בכנסת, ולהסביר שצריך לשנות שני דברים. את הדבר הראשון שהם שינו, זה שמי שהפקיד עד היום בבנקים, והחוק היה שמי שהפקיד בבנקים, לא היה יכול לנייד בכלל את הכסף, וגם לא להפקיד את ההפקדות הבאות בשוק ההון, אז את זה הורידו קודם כל, ומי שהיה עד היום בבנקים, או כברירת מרדל, או שהוא בחר לשים שם, יכול מהיום את ההפקדות הבאות, מתחילת 2025, לשים כן בשוק ההון. מה שכבר נצבר בבנק, אין מה לעשות, זה כבר בבנק, ואי אפשר לנייד. הדבר השני שקבעו, שהברירת מרדל יהיה בסיכון מוגבר, במסלול מניות 100%, ובהמשך, ככל שעובר הזמן, זה עובר למסלול סולידי כמו שדיברנו, אולי זה לא עשוי מספיק חכם, כמו שהסברנו שמסתכלים על ה-C, זה עובר בצורה אוטומטית למסלול סולידי, ופה מגיעה ההתערבות שלכם.
אז לסיום, עם מה יוצא הורה שהזין לפודקאסט הזה, אליו הביתה?
אני חושב שקודם כל, החינוך הפיננסי, ההבנה איפה הכסף הולך, מדדי מניות, מה זה בדיוק סיכון מוגבר, מה זה ניהול אקטיבי מול פסיביות, התיאום ציפיות, מה שאנחנו מצפים מהשוק, ואולי אולי נדגיש את הקטע שאפשר להשאיר את החיסכון לכל ילד גם אחרי החתונה, לא חייבים להשתמש בו, אפשר ללכת לתת אותו כמתנה אל הילד, ואני מציע לאברכים דווקא להראות לילד מה יכול להיות עם הכסף אחרי, אם משאירים אותו עד גיל הפרישה, ואולי אנשים לא יאמינו לנו, אבל אם מפקידים 57 שקל כפול 2 במשך 20 שנה, עם האפקט של ריבית דריבית, נראה את זה לילד, נגיע ללא פחות מ-10 מיליון שקל בג' לפרישה, גם אם לא מוסיפים שקל אחד נוסף במשך כל ה-50 שנה הנוספים עד לפנסיה.
זה בעצם הקסם של הריבית דריבית.
נכון.
כן.
אבל עם כזה אני אוהב להגיד, אנחנו תמיד מתכננים את הפנסיה, ויש לנו גם חיים בדרך לחיות. אז אני יכול להגיד שבאמת רוב המשפחות מתכננים את חתונות הילדים מהכסף של חיסכון לכל ילד, פלוס עוד כספים שהם שמים בשוק ההון, ודיברנו על הכללים מה אנחנו צריכים לעשות. כן נגיד שהיום הברירת מחדל הוא שוק ההון, הברירת מחדל הוא סיכון מוגבר, מה שחשוב זה לשים לב באמת שזה אכן בוצע, לבחור את הקופה, זה כן משהו שהוא בבחירה שלנו, ודיברנו על זה גם.
נדגיש את הנושא הלכתי אולי.
נכון.
בדרך כלל עד היום לא היה בכלל הנושא הפסיבי מול עוקבי מדד, הדבר הזה מאוד השתכלל בכלל בישראל, ומאוד קל לתת על זה גם כן כשרות. בדרך כלל אנשים מסתכלים מסלול הלכה, הם חושבים שזה המסלול הכי כשר. אני פה בשביל לספר שדווקא המסלול עוקבי מדד, שכיום יש אולי במיטב המוקב S&P 500, המסלול הלכה, שהמוקב אחרי S&P 500, ואני אדגיש כאן עוד טעות מצערת, אנשים מסתכלים על מיטב הלכה, כיום, ואומרים לי, שמה, הוא הביא רק 10% בשנה.
נכון.
רק 5, אז תבינו, כיום מיטב הוא S&P 500 מכאן ועלה, מג' חשבן האחרון, ואין לכם מה להסתכל אחורה.
כנל אינפיניטי הלכה.
אינפיניטי הלכה זה המדד העולמי, נכון. שניהם אולי מסתולים עוקבי מדד, אני מפחד להגיד את המילה מומלצים, שוב פעם, כן. כי צריך לעשות את זה בתוכנית סדורה, בצורה רעיונית, אבל כיום עוקבי מדד הולכים יחד עם ההלכה, למה? ואולי נספר כאן סוד גלוי, אין שקל אחד שנכנס בפועל עם מניות בעוקבי מדד. אם עוקב S&P 500, אין שקל אחד שנכנס בפועל וקונה את המניה של טסלה, את המניה של גוגל. כל העקיבה מתבצעת בצורה סינתטית, בשפה המקצועית, קונים חוזי סוואפ, עושים דברים מאוד מתוחכמים ובטוחים. לא שתתחילו לחשוש שלא יהיה לכם עקיבה. יהיה לכם עקיבה מלאה ואפילו יותר ממלאה, לעתים משיגים טיפה למעבר למדד במסלולים האלה, ולכן זה גם קשר כברירת מרדל. כמובן, אנחנו כן אולי נעדיף בקשרות, יש את הקשרות של ידה חרדית, של צועה כהלכה, לשני המסלולים האלו, וגם בערל לאחרונה בהלכה עברו ל-S&P 500, ובעזרת השם שיהיה כולנו בהצלחה ונחתן את הילדים בכבוד.
תודה רבה יוסף.
אמן.
תודה לכם.
פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית.